הרב אופיר מלכה.
שעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם אחים המאזינים. כדרכנו בקודש, אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות ששלחתם בשעה הראשונה, ולאחר מכן שאלותיכם ב-03-593-93. אדם שמזמין לשבת את בניו הנשואים, שיש להם בית ולא חסר להם כלום, האם מקיים בזה מצוות הכנסת אורחים, או שזה רק למי שאין לו בית ואוכל? מצוות הכנסת אורחים יש בה שני חלקים. יש סתם חסד שאדם עושה עם השני, שהוא מזמין אותו והוא ככה שמח להיות במחיצתו וטוב לו, זה חסד מיהודי. אבל יש חלק שני במצוות הכנסת אורחים, שזה המהות של המצווה, שזה אנשים שאין להם איפה לאכול. אנשים שאין להם איפה לאכול ואתה מזמין אותם, זה נחשב הכנסת אורחים. אבל, ועל זה כתוב שגדולה הכנסת אורחים, יותר מקבלת פני שכינה וכו'. אבל אם יש להם איפה לאכול, ויש להם בית, מקום מצוין, מקום מסודר, רק אתה רוצה שיהיה לך ולהם יותר נעים ביחד וכו'. בכזה מצב, זה לא נאמר, על זה לא נאמר מצוות הכנסת אורחים. כמו שמבואר, בסימן שין למד ג' סעיף א' ברמה, ששם כתוב שיתירו איזה איסורי דרבנן עבור הכנסת אורחים. אז אומר הרמה, לא מקרה אורחים אלא שנתערכו אצלו בביתו, או שזימן אורחים שנתערכו אצל אחרים. אבל כשזימן חברו אצלו, לא מקרה אורחים, הוא זימן את חברו לאכול אצלו, זה לא נקרא אורחים. ואינו סעודת מצווה, רק סעודת רשות. למה? בגלל הסיבה שהזכרנו. הגלה שנפל להגלגל, עמדו שאסור להחזיר בשבת כי זה תיקון חשוב. מדוע מותר לשים שרוכים בנעליים שאי אפשר ללכת איתם בלי שרוכים, אפילו שרוכים משנים בנעליים משנות? זה מחלוקת. לשים שרוכים מנעל לנעל, להעביר שרוכים משנות בנעליים משנות, זה מחלוקת בין הפוסקים. שיטת אליהו הרבה, וכך פוסק המשנה ברורה בסימן שי"ז בסעיף ב', המשנה ברורה נמצא בסעיף קטן י"ח, שנשים רצועה חדשה בנעל ישנה אסור, והפוסקים כותבים בשלום זה המנוי הרבה חברות שגם מנעל לנעל זה אסור. למה? כי הרכבה ביניהם היא הרכבה חשובה וזה אסור. יש פוסקים שמקילים בדבר הזה, קצות השולחן וכך פוסק החזון עובדיה, והם אומרים שזה מותר, וזה דווקא שמה בגלל שהתיקון הוא תיקון שנעשה בצורה מאוד כלילה ונוחה. אז אנחנו מסתכלים על התיקון כלפי הנעל, וכיוון שבנעל הזאת היא כבר היה שרוך, והחזרנו לנעל את אותה שרוך, וזה דבר שנעשה ברפוי ולא בחוזקה, ולא קרה פה איזה קלקול כמו שהקצות השולחן מסביר בנעל, לכן זה לא נקרא תיקון. אבל עגלה בלי גלגל זה עגלה מקולקלת, ולכן זה נקרא תיקון, זה דורייתא. למי שיש מכשירי שמיעה, האם יכול לשמוע איתם קריאת המגילה, או שצריך כדי לצאת חובה להורידם ולצמד לבעל קורא? לכתחילה, מי שיש לו מכשיר שמיעה, אנחנו אומרים לו, אם אתה יכול לשמוע בלי המכשיר, תוריד את המכשיר שמיעה, ותצמד לבעל קורא, כדי לשמוע שמיעה טבעית דרך האוזן. אבל אם הוא לא מצליח לשמוע שמיעה טבעית דרך האוזן כי הוא מאוד כבד שמיעה, אז בכזה מצב מקילים לשמוע עם המכשיר. זה לא דומה לרמקול. זה לא דומה לשמיע דרך המיקרופון, ששם זה לא הקול של בן אדם, זה קול מתחתי בדמוי קולו. מה שעכשיו אתם שומעים אותי, זה קול מתחתי, זה לא הקול שלי. זה הדמוי של הקול שלי. לכן אני לא יוצא מדוחמה, זה כמו הקלטה, לדעת רוב הפוסקים. מה שאין כאן פה, כשאדם שומע עם מכשיר הקלטה, עם מכשיר שמיעה, הוא בעצם שומע את הקול של הבעל קורא. אלא שמעורב עם הקול אחר, דהיינו, מעורב עם הקול של הבעל קורא, עוד קול אחר שזה משהו שמתערבב עם המכשיר. אז בכזה מצב, כיוון שקול מגיע בכוחו של הבעל קורא, אין בזה חיסרון לדעת רוב הפוסקים, מקרי קודש, החלקת יעקב, הציצי ליעזר, חזון עובדיה, אמת שדעת מרן רב שלום עזר מנוירבך, מנחת שלמה חלק א' סימן ת' שגם בזה לא יוצאים ידי חובה, אבל מכיוון שיש הרבה פוסקים שמחלקים בין מיקרופון למכשיר שמיעה, אז כשאין אפשרות אנחנו מקילים במכשיר שמיעה, אבל לא במיקרופון. לכן אם אדם יש לו מקום שהוא קוראים שם את המגילה ברמקול, שלא ילך לשם. יעדיף לקרוא ביחידות ולא בכזה מקום, כי דעת רוב הפוסקים לא יוצאים ידי חובה. אני ספרדיה ורגילה להתפלל בכל שמה בבית הכנסת אשכנזי. האם אני צריכה ללכת למניין ספרדי כדי לשמוע פרשת זכור, שאפשר לצאת את דוחה במניין אשכנזי? לכתחילה, אף על פי שכל השנה אפשר לשמוע קריאת התורה במניין ספרדים אצל אשכנזים ולהפך, אבל בפרשת זכור ובפרשת פרה, כמה שזה חובת יחיד, אז לכן לכתחילה, כל אחד ישמע בספר של מסורת אבותיו, ובקריאה של מסורת אבותיו. אצל נשים זה יותר קל, כי כל הדין הזה של קריאת זכור אצל נשים הוא שנוי במחלוקת. אז אם יש לו אותה אישה אפשרות לא בטרחה מרובה ללכת לבית כנסת ספרדי לשמוע שם פרשת זכור, כך תעשה. אם זה קצת מטריח לא צריך, אבל אצל איש, אפילו שזה מטריח, צריכים ללכת לשמוע בני ספרד אצל בני ספרד, בני אשכנז אצל בני אשכנז, ליטאים אצל ליטאים, חסידים אצל חסידים, תימנים אצל תימנים וכן על זה הדרך. יש מקומות שעושים כמה קריאות, גם של אשכנזי, גם של ספרדי וכו'. זה בסדר גמור, זה מצוין. יש לי מכר LG אלקטרוני כבר 10 שנים, כשקנינו ביקשנו לשבת וכנראה שמו כפתור מיוחד, רק שלא תדלק המנורה, כשפותחים את הדלת למעשה ביטלנו את המנורה. בגלל החשש של החיישנים אנחנו פותחים וסוגרים אותם גם בשינוי עם הרגל ועוד. האם זה בסדר או שצריך לשים שעון שבת? תראה, אם קניתם מקרה לפני 10 שנים, אז הוא חייב פיקוד שבת. וזה שניתקתם את המנורה, כנראה שלא עשיתם הרבה, כי יש פה גם חיישנים, צפצופי דלת, יש פה גם כן מעברר שנדלק ונסגר בפתיחה. אתם צריכים בינתיים להשתמש עם שעון שבת, עד שתזמינו את משמרת השבת או כל מכון אחר מוסמך שיעשה לכם פיקוד שבת. אבל תדעו שרק המנורה שנטרלתם זה עדיין לא מספיק, אלא אם כן תעשו את הבדיקות הבאות שנאמר לכם, בינתיים עזרה ראשונה עד שתביאו פיקוד שבת, לבדוק שהמעברר לא מתקבע בפתיחה ולא נדלק בסגירה, לבדוק שמשאיר את הדלת פתוחה אין זמזמים או צפצופים או מנורות. אז אם שלושת הדברים האלה עובדים טוב, דיינו, מנורה לא נדלקת ונכבדת בפתיחה וסגירה, כנן מעברר, מעבר זה הפוך, כן? נדלק. בסגירה מתקבל בפתיחה, וגם אין חיישנים זמזמים של דלת, אז בכזה מצב, עדיין זה לא חלק, יש פה כל מיני רשומים אלקטרונים, אבל בכזה מצב אפשר לפתוח בשינוי כשזה עובד, או לא בשינוי כשזה מחובה. אבל אם לא עשיתם בדיקות שאמרתי, אז חייב שעון שבת, בכל מצב לעשות פיקוד שבת. אם אפשר לעשות פיקוד שבת, כמעט הוא כל מקרב. אדם לא פתח אריזת קפה שחור לפני שבת. האם מותר לפתוח את האריזה בשבת באופן שאין שום דרך שלא לפתוח על הכיתוב? אם אין שום אפשרות, אין לכאן על הכיתוב, שיפתח את זה בשינוי או שתיים ביחד. שאז זה פסיקרי שבטרד הרבנן ואפשר להקל. אדם שהתחיל לתפילה בציבור, אך לקראת התפילת עמידה יצא להתפנות. וכאשר חוזר, אם התחיל להתפלל כעת, לא יספיק לומר קדושה מודים קדיש. האם רשאי להתחיל כדי שתהיה מעלה עם 10 ימתין לענות ולהתפלל ביחידות? בכזה מצב עדיף שימתין לשליח ציבור, שיגיע לחזרה, ואז יתחיל אותו את החזרה. ואז יספיק גם קדושה, והזדרס טיפה יספיק מודים קדיש. ואם זה מקום קצת גדול, שיש חוץ ממנו והשליח ציבור עוד 8, אז הוא מרוויח לא רק מעלת תפילה בציבור שלב ג' אלא גם שלב ב'. האם מותר לנשק ידיו של אבא בבית הכנסת? כן, כל מה שכתוב לא להתנשק זה בפנים, מראה אהבה ואחווה. ביד זה דרך כבוד, זה מותר. בעל קורא שמתחיל לקרוא המן ועושים רעש. שמתי לב שלא שומעים תנון סופית של המן. הראו שבעל הקורא יקרא שוב את המילה המן בלי רעש, נכון, ועוד אותו הראו שלא יקו באמן, יקו רק בסוף. האם יש עדיפות לתת מתנות ליוונים דווקא כסף מזומן מיד ליד? או שאפשר להתחיל לתת גם לדן דריפלו שזה לא מיד ליד, וזה גם לא ניתן מיד, אלא רק על ידי אשראי. אז בזה זה תלוי. אם העברה הבנקאית, לא משנה איך, נתפסת מיד בחשבון, באופן שיש לה אני אפשרות להגיע לכסף ביום פורים, כגון שהבנק פתוח או שיש לו כספומט, זה בסדר, זה אותו דבר. אבל אם אין אפשרות, ובאופן כמובן שזה לא נבלע במינוסים, שהוא לא יכול למשוך. צריך שהוא יכול למשוך את הכסף. אבל אם הוא לא יכול למשוך את הכסף ביום פורים, או כי עוד לא רואים את זה בחשבון, או כי הבנק סגור, או כי אין לו כספומט, אז לא יוצא בזה ידי חובה. אבל אם יש את הקריטריונים שדיברנו, אז אין הבדל איך מעבירים. הבת שלי בתשע, אם צריכה ללכת לשמוע מגילה, בוודאי שכן. ילד מגיל 6-7 חייב בשמיעת מגילה, לא צריך לשגיע אותו, לשמוע כל מילה ולא, ולהיות מרוכז. כן, לפי התפיסה שלו. לאט לאט הולך ומוסיף. אני לא אוהב לשתות יין, האם בכל אופן יש עניין לשתות יין בפורים, ובכן כמה צריך לשתות. אדם שלא אוהב לשתות יין, הוא לא חייב לשתות הרבה יין בפורים, כמו התבשמות וצלילות הדעת, קל וחומר לא שכרות. אבל כזה בן אדם אומרים לו שישתה לפחות כוס יין. כוס יין. אדם שקשה לו לשתות יין, אז הפוסקים כותבים שישתדל לשתות כוס יין. כוס זה לא כוס שלנו. כוס הכוונה רביעית של יין. רביעית של יין. ככה כף החיים הביא בסימן תף רש צדיק ה' באות תזיין. שמי שלא מסוגל פטור מלשתות, כרי כתוב משתה ושמחה, לא משתה וצער. אבל, אומר הקף החיים, שאם הוא יכול, לפחות שישתדל לשתות כוס אחת של יין. דיין הוא רביעית יין. אבל אם גזלה קשה לו, הוא לא, לא מסוגל, יש כאלה לא מסוגלים, זה דוחה אותם. אז בכזה מצב, גם את זה הוא פטור. למה? משתה ושמחה כתיב. זה ישר התשובה גם, דרך אגב, כותב את זה שם, ועוד בית, בתפרש צדיקי. אנחנו סוחרים יחידה, ויש לה שעון חשמל נפרד מבעלי הדירה. בעלי הדירה משלמים את החשמל, ואחת לכמה חודשים הם בודקים את המונה, ואנחנו משלמים להם. כמעט תמיד הסכום אינו עגול. האם מותר לנו לעגל כלפי מעלה? מדובר בכמה שקיעים שאנחנו לא מקפידים עליהם. בעצם צריך להבין, כשבעלי הדירה משלמים את החשמל, אתם הופכים להיות בעלי חוב שלהם. יש מלווה ויש לווה. אז אם הם שילמו לכם דרך משל 1,000 שקלים על החשמל, לא 1,000 שקלים. הם שילמו למשל 952 שקלים. ואתם לא רוצים לתת 952 שקלים. אתם רוצים לתת להם 1,000 שקלים, כי זה לא נוח לכם מה היה חישוב על השקלים האלה. זה נקרא ריבית. אומנם זה לא ריבית קצוצה, אבל זה ריבית, כי אדם לא מוותר כל כך בקלות על 48 שקל. אם הם שילמו 998, אתה אומר, תשמע, ללכת לפרוט ולהביא 998, זה תירה בשבילי. אני נותן להם 1,000 שקלים, דהיינו, נותן להם עוד 2 שקלים, לא בשביל החוב, לא בשביל שיהיה להם יותר טוב, פשוט בשבילי, לא בשבילהם. ריבית, זה כשאתה נותן יותר למלווה, בשביל המלווה. פה אני נותן יותר בשבילי, לא בשבילהם, זה פשוט לא נוח לי, וזה מטרטר אותי ללכת לפרוט עכשיו 50 שקלים ל-48. אז זה אפשר להגל, זה סכום זעום, כמו שכותב רב ניסים קרני, שזה בסדר, אבל אם זה סכום מכובד, שאנשים מקפידים עליו, אז זה לא להגל, זה כבר יותר מדי. אדם שנתן לאדם אחר כסף במתנה, הוא בינתיים אותו אדם נפטר. הכוונה שהנותן נפטר. האם שימוש בכסף הזה לדבר מצווה יועיל הנפטר? התשובה היא שלא, כיוון שהוא נתן, ברגע שהוא נתן הוא התנתק מהכסף. אבל ראוי מאוד, מדין הכרת הטוב, לאותו זה שקיבל את הכסף, שיעשה איזה דבר מסוים, או דברים מסוימים, בצדקות או בלימוד תורה, לילול נשמת הנפטר, הכרת הטוב, הוא נתן לו מתנה, הוא נתן לו כסף. מקריאה ששכחו להעביר למצב שבת ופתחו, שמו מגבת צמיחה שלא יסגר והצפצוף מציק, קשה לישון. האם ניתן להעביר למצב שבת בשינוי כשאין גוי? לא. אסור לעשות שום פעולה חשמנית גם בשינוי על ידי יהודי, אפילו במקום צער גדול. זה פרצה עצומה בחמות השבת, ואם אין גוי, אז צריך לסבול וצריך לדעת שהשבת תברך. אדם שקם בשבת אחר הצהריים והפה שלו לא עומדות ישר, האם מותר לו להרטיב את הפאות במים ולסלסלם? מותר להרטיב את הפאות במים ולסלסלם, כי זה לא יצירת סלסול, אלא רק שמירת וחיזוק סלסול, אבל לא לעשות עם זה הרבה מים כדי שלא יהיה בעיה של סוחט. אדם שלקח רוג הלך וכיוון להוציא גם את חברו בברכה, ואחרי שבירך נמלח המברך שלו לאכול. האם החבר יכול לצאת ולאכול על ידי הברכה של הראשון בכזה מקרה? יש בזה מחלוקת בפוסקים, והפרי מגדים דן בזה ורוצה לומר שיכול להיות שהם לא יכולים לצאת כי אצל המברך התבטלה הברכה, כי הוא החליט לא לאכול את הרוג הלך, אז גם אצלהם התבטלה. המשתה ברורה מביא אותו בסימן קופסא מרזיין, סעיף קטן ממגימל, אבל בסימן רש י' ג' במשנה ברורה בסעיף קטן תתוו, שם הוא חוזר ושונה שוב פעם את הנושא הזה, והוא אומר שכן יצא ידי חובה השומע. מכיוון שהמברך כשהוא בירך הברכה הייתה טובה, אז המקבלים קיבלו ברכה טובה, אחר כך המברך הזה זה טעות, שהברכה אצלו התבטלה, אבל לא אצל לא אצל השומעים. אם מראש הוא בירך לא על דעת לאכול, אז מראש הברכה היא לא טובה בשבילו, גם בשבילם היא לא טובה. אבל כשהוא בירך זה היה ברכה טובה, רק אחר כך הוא דיבר, אחר כך הוא החליט לא לאכול, עשה שטות כזו או אחרת, אז כלפיו התבטל, כלפיהם לא התבטל. זו מסקנת ההלכה, בסימן רשת ג' במשתה בורה בסעיף קטן ט' ו', וגם הרחנו זה בספרנו, הליכות ברכות בסימן קוף סמך זיין. אדם שנשפח לו הכוס אחרי הקידוש קודם שטעם, ונשאר לו רק מעט בכוס ואינו רגיל לשתות יותר, האם כשמוסיף עכשיו עוד יין בכוס יצטרך לברך שוב בורא פרי הגפן? יש לזה התייחסות בשולחן ערוך בסימן רשעין א' בסופו, בסעיף תתוו, ששם המבואר שאם הוא רגיל לשתות הוא לא צריך לברך עוד פעם, הוא רגיל לשתות עוד יין, אבל אם הוא לא רגיל לשתות עוד יין, אז הוא צריך לחזוב לברך שנית, כפי שהמשנה ברורה כותב בסעיף קטן עין זין. אני כמובן יושב עם ספרים, כאן שלבנים אותי פה ושם, אני מקפיד פעם בכמה חודשים, לומר, רבותיי, אני יושב עם ספרים, שואלים את השאלה, תוך כדי אני פותח את הספרים, כל וחומר פקסים, שאני בהפסקה לפני מקבל את הפקסים, מעיין, פותח את הספרים, ומכין את התשובות, וגם כששואלים מאזינים, תוך כדי השאלה אני פותח את הספרים, לא לחשוד בי במה שאין בי. הלוואי שנזכה לדעת בעל פה, אבל לעת עתה זה המצב, זה הנתון. עוד שאלות באמצעות הפקסים והאתר. אדם שיש לידו כיכר ויוצא בברכת בעל הבית שיש לו לחם משנה, האם צריך לטעום קודם מעט מהלחם משנה או שיכול לאכול רק מכיכרו? אם יש לפניו שתי כיכרות, אז הוא לא זקוק לבעל הבית, אז הוא יכול לאכול משלו לפני שהוא אוכל מבעל הבית, הוא לא צריך בכלל לאכול מבעל הבית. אבל אם הבעל הבית יש לו שני כיכרות, שני שלמים, והשומע יש לו רק לחמניה אחת, אין לו שתיים, אז הוא זקוק לבעל הבית. ביום חול הוא לא זקוק לו, כי יש לו שלם, אבל בשבת הוא זקוק לו, כי הוא צריך לחם משנה. אז אסור לו לאכול לפניו, כמובן בשולחן ערוך, בסימן קופסא מרזיין, סעיף תתוו. אדם שחתך בצל, על קרש חיתוך בשרים סכין בר, ומה דין הסכין? הסכין נשאר בר, ויש פה חורפה, אין פה דוחקה. בשנת אבל על אבי, ברצוני לשאול איזה משלוח מנות אני יכול לתת ואיזה לא, אז כתבנו בספרנו, על פי המשנה ברורה בתפרש צדיקי, לשלוח מאכלים ולא מיני מתיקה. אבל בשנה הראשונה, שולח מאכלים ולא מיני מתיקה, רוצים לדעת כל הפרטים, לעיין בספרנו הליכות מועד, ששם כתבנו והרחבנו, גם בדברי המשנה ברורה שהשואל כאן שואל. מתי לדעת הרב יש לעשות פורים ברמות בי"ד ובט"ו? אך ורק בט"ו, ולא צריך אפילו להחמיר בי"ד, כי מלבד הסברות שכתבו גדולי הפוסקים, מרן רב שלמה זלמן אוירבך, שרמות זה חלק מירושלים לגבי המיסים והארנונה והתחבורה ומה לא. והמועצה, ומלבד הסברה שמרן הרב אלישיב ועוד פוסקים שיש עירוב אחד שמחבר את כל העיר, רוצים ללכת מסנדריה לרמות, אין בעיה של תחומין, כי הצורת הפתח עושה את הכל למקום אחד. מלבד זה גם תקנו, כדי לסדר גם את טענותו של מרן הרב עובדיה, שזה לא עוזר שתי הטענות הראשונות, תקנו ועשו קרוונים קבועים במרחק של 30, קצת פחות מ-35 מטר, 70 ושיריים, בין מקום למקום, לחבר את רמות עם רמת שלמה דרך היער, ורמת שלמה חוברת לסנדריה דרך הבתים, ולכן עושים אך ורק בתתוו. שוב פעם, יש כל אחד יום ראשו למרד דעתו, זו דעתי. מי שרוצה לראות עוד הרחבה, הסתכל בספרנו, כתבנו בזה. מה הדין לגבי תינוק שניזון אך ורק בחלב אם שאוב, מכיוון שלא מצליח לינוק מסודר, ובשבת האמא מרגישה שחייבת לשאוב שאחרת זה יגרום לבעיות. האם מותר להכיל את החלב הזה לתינוק? בוודאי שכן. החלב שנחלב בשבת הוא מוקצה. זה המשנה ברורה כותב בשין כ"ח סעיף י"ז, ובשנה ברורה סעיף קטן נ"ח. אבל אם יש חלב אחר, תהיה לו חלב אחר. אבל אם אין חלב אחר, בוודאי שתיתן לו את זה. הטלטול עדיף לעשות בשינוי, כמו שהוא מביא שם במשנה ברורה בשם פרי מגדים. לגבי מה שדובר בשידור על כסף בצד עבור דירה, מה הדין אדם שיש לו שתי דירות ולא מסיים את החודש בלי גם משכנתא, נקרא אני? ודאי שלא. אדם שיש לו שתי דירות ולא מסיים את החודש, הוא לא נקרא עני, הוא נקרא ספק עשיר. בתפילת מנחה ביום ראשון בירושלים, שמשתתפים במניין חלקם פרוזים וחלקם מוקפים, כיצד צריך לנהוג מי יעלה חזן? בחזרת השעה צריכים לומר על הניסים מצד המתפללים הפרוזים, עדיף שמי שיעלה חזן זה המוקפים, ולא יגידו על הניסים. ככה עדיף לעשות, כי זה מנהג המקום. אתם נמצאים פה במקום כזה. טוב, עד כאן שאלותיכם להיום, 03-593-93, אלו מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשותכם מאזינים, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. הבנה בלי הסברים, ניסים ושוב ניסים, סגולת הנס של רינה של תורה בליל פורים, הנס הגלוי של אלפי מאורסים, ליל פורים באישון לילה בראשות הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליטה והגאון הצדיק רבי אלי מלך בידרמן שליטה, שגרירים טובים לבשורות טובות, רינה של תורה, כוכבית 5379, ניסים ושוב ניסים, הפעם זה יהיה הנס שלכם, כוכבית 5379.
אם אתם רוצים להרוויח כסף מנדלן אבל אין לכם מושג כיצד, אתם לא מבינים בזה ולא יודעים איך להתחיל, בשביל זה אנחנו כאן. כל חי בשיתוף סיעת הנדלן מאתרים עבורכם הזדמנויות נדלן נדירות במחירים נמוכים עם צפי לתשואה גבוהה. וזה לא מסתיים בהמלצה, לרוכשים מובטח ליווי מלא הכולל ייעוץ משפטי וייעוץ משכנתה על ידי צוות חברת סיעתה. התקשרו עכשיו לכוכבית 2633, כוכבית 2633.
בכל בית שלישי בישראל יש אלקטרולוקס, ועכשיו גם לכם יהיה. עכשיו בעלה, 15% הנחה על כל מוצרי אלקטרולוקס. מהפכת המחירים של... כפוף לתקנון.
כשש שנים לאחר החתונה אני ואשתי לא זכינו לילדים, עשינו את הסגולה הבדוקה על קברו של התנא רבי חיים בן דוסה, ולאחר פחות מכשנה בסייעתא דשמיא נשארנו וזכינו לחבוק בן זכר.
הסגולה הבדוקה בציון התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסה בכל ליל שישי בחצות הלילה. להעברת שמות לישועות בעזרת השם חייגו לארגון חנינא בני, כוכבית 3429, כוכבית 3429.
מבצעים מיוחדים בשוק מהדרין. גרעיים ירחיים עוף טרי 3 קילוגרם ב-90 שקלים. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם ב-120 שקלים. אוסובוקו או אסדו טרי 2 קילוגרם ב-120 שקלים. סטייק אנגוס רק ב-59 שקלים ו-90 קילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים מוגבל לשני מימושים או 2 קילוגרמים. ועוד המון מבצעים מחכים לכם בסניפי שוק מהדרין.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד, ועוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
ותן בליבנו. האזינו לקטע משיעורו של הרב חיים דוד קובלסקי על חשיבות הלימוד היומי.
יש דברים שאומרים ויש דברים שרואים. מי שלומד בבטן בליבנו במשך 3 חודשים, הוא רואה ישועות. הוא רואה, לא מדבר. רואים את זה בעיניים.
ותן בליבנו. להצטרפות לקבלת ספרון ללימוד יומי חייגו. כוכבית 3764. ותן בליבנו. כוכבית 3764. חולמים על דירה משלכם או לסחירות מעיק עליכם? פורים, זאת ההזדמנות שלכם לזכות בעזרת השם בדירה משלכם ובחיים טובים ומאושרים. מה שאלתך ויינתן לך בעזרת השם. חייגו כוכבית 8631 ומסרו עוד היום את שמכם לשלושה ימי הישועה שעל ידי מוסדות קבר רחל. חייגו כוכבית 8631.
שלום, כאן אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. במציאות המורכבת בנו נמצאים כבר למעלה מ4 חודשים, אנשים רבים חשים קושי בהתנהלות היומיומית. אתם יכולים לעזור להם. קורס ITT במהדורה הדיגיטלית זמין עבורכם ללמידה איכותית ישירות מביתכם. הקורס מלווה במנטור אישי שיבטיח את הצלחתכם. לקום כל בוקר לחיים של שליחות, פרנסה ושלווה, זה אפשרי. יירשמו עוד היום.
להצטרפות לקורס ITT מבית מרכז ישיר, חייגו עכשיו. כוכבית 6163. כוכבית 6163.
בכל חי, בשבע בערב קריאת המגילה, בתשע הקומזיץ של עולם הישיבות מהיכל ישיבת שער התלמוד בבני ברק עם רבני הישיבה ותלמידיה. הזמרים עברו מוויינברג והרשי אייזנבך בליווי הקלידן דוד חי, וב-12 מנחם טוקר במהדורת פורים מיוחדת של מוצ"ש חי. עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון, השעה השנייה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
תודה רבה, כל התוכניות, אנחנו מהנים מאוד לשמוע כל יום חמישי, מחכימים מאוד.
ברוך תהיה.
רציתי לשאול, אמן, אנחנו בשבת מתארחים, ואנחנו הולכים לאכול את סעודת ליל שבת בשכונה מרוחקת, ואנחנו רוצים לנסוע לפני שבת עם הרכב, ולחזור בערב ברגל, לאיפה שאנחנו
מתארחים.
השאלה
אם להדליק את הנרות בדירה הזאת. לא, לא, לא. לאיפה שאתם
מתארחים
או לאיפה שאתם גרים?
לא, אנחנו נוסעים לשבת לגמרי. נוסעים לגמרי לשבת.
הבנתי, אתם מקבלים דירה לשינה.
לשינה וגם לסעודה בבוקר.
ואתם הולכים בליל שבת לאכול אצל משפחה מסוימת וחוזרים לדירה של השינה.
לא, ובדירה הזאת אנחנו גם נשאר לאכול גם סעודת בוקר
גם
שבת.
גם סעודה שנייה ושלישית, כן, אבל אתם יוצאים, כן, לדירה הראשונה של ליל שבת, אתם יוצאים ברכב, כי זה מרחק נסיעה.
כן, כן.
ואתם שואלים איפה להדליק את נרות השבת.
כן, האם להדליק בלי קבלת שבת אחרי פרע מלכה לפני, או להדליק אחרי, עם קבלת שבת, וקבלת שבת תוך כדי ההדלקה בדירה השנייה.
אז לכתחילה היה עדיף להדליק בדירה שאתם ישנים. ולהקפיד לשים כמות של שמן שידלק עד שתחזרו. אבל מכיוון שיש פה בעיה, שמבואר בסימן רסמך ג' סיף ד' שהאישה שמכתיבה להדליק נרות שבת, כמו בציור שלכם, חייבת לקבל שבת. ואם היא חייבת לקבל שבת, אז היא תסע ברכב. אלא מה נגיד, שהבעל ינהג ויפתח ויסגור לה את הדלת, אז זה לא חלק. לכן, יותר נכון, בכזה מצב, להדליק במקום שלשם אתם הולכים לאכול את הסעודה הראשונה, סעודת ליל שבת. איך להדליק? פשוט שאשתך, האורחת, תדליק ליד המארחת, ותשמע את הברכה ממנה לבנות ספרד, לבנות אשכנז, אז בכזה מצב, שניהם יכולות לברך, כך מבואר בסימן רש סמר ג' סעיף ח'. יש פתרון שגם בנות ספרד יכולות לברך, שהאורחת תשים כמות של שמן שימשיך לדלוק חצי שעה לאחר שהשמן, שהנר של המארחת יחבא. לדוגמה, אם הנר של המארחת יחבא בשעה 10, אז של האורחת יחבא ב-10:30, רואים, שמים עוד כמות של שמן, וכמובן להישאר בחצי שעה הזאת ולאכול איזה דבר מה ליד ליד הנרות, ואז בכזה מצב זה לא נקרא ריבוי הנאה, זה נקרא חידוש הנאה. כך כותב רבי עקיבא שלזינגר בספרו החשוב לפני 150 שנה, והערכנו בזה בספרון הלוחות מועד חנוכה. ברור?
בסדר גמור, תודה רבה הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום וברכה.
שלום.
אני גר בקריית ספר, ואני רוצה להיות בשבת בירושלים, ולחזור לקריית ספר במוצאי שבת. עכשיו, אני רוצה לחזור חזרה לירושלים ביום ראשון בבוקר. אני חייב בקריית ספר, נכון?
נחזור על הפרטים לתועלת המאזינים. אתה גר בקריית ספר, זה חיוב פרזות לכל השיטות. אתה תהיה בשבת בירושלים. אתה חוזר במוצאי שבת לקריית ספר, okay. ישן שם,
בבוקר אני רוצה...
ובבוקר okay. אתה חוזר בחזרה לירושלים. זו השאלה? Okay. יפה.
כן, כן, בדיוק.
יפה. אתה חייב לכל השיטות ולכל הדעות בקריית ספר. מדוע? כי יש פה את כל התנאים. כשאתה נוסע מירושלים במוצאי שבת, דעתך להיות בעלות השחר של יהודת בקריית ספר, אתה תהיה שם בעלות השחר, בצאת הכוכבים, אמנם אתה לא תהיה בקריית ספר, כי אתה בירושלים עדיין, אבל בצאת הכוכבים mm-hmm. של מוצאי שבת, כבר, אני עכשיו בעובר לתנאים של החזון איש, אתה תהיה דעתך להיות בעלות השחר בקריית ספר. ואף על פי שהחזון איש אומר שצריך לא רק דעתו בצאת הכוכבים, אלא להיות שם בצאת הכוכבים, אתה לא תהיה שם בצאת הכוכבים, אבל זה מודגש בחזוני, שזה הכל דווקא אם הוא רוצה להתחייב במקום שזה לא המקום הקבוע שלו. אבל אם הוא רוצה להתחייב במקום הקבוע שלו, והבאנו את זה בספר שלנו בפרזים מוקבים שם בהרץ הדקחת, אם הוא רוצה להתחייב במקום הקבוע שלו, אז מספיק או להיות שם בצאת הכוכבים, או לחשוב בצאת הכוכבים להיות שם בעלות השחר. אז לכן, לכל השיטות ולכל הדעות, גם לדעת הראש ולדעת רשי כמובן, אתה מחויב בקריית ספר. עכשיו השאלה היא...
גם בירושלים אני חושב?
או, שנייה, זה החלק השני של השאלה. קודם כל היה חלק ראשון. עכשיו החלק השני של השאלה, כשאתה חוזר ביום ראשון בבוקר או בצהריים או בערב לירושלים, אתה כבר לא נקרא בן כרך שחוזר לכרחו, כי אתה בעצם גר בקריית ספר. אתה בחור ישיבה או אברך?
לא, אני אברך, אבל...
אברך, אברך, לא. בחור ישיבה, בחור ישיבה זה שונה. אם הוא למשל גר בקריית ספר ונומד בירושלים, הוא הפוך, אז הוא חייב בשתי המקומות, כשהוא חוזר לירושלים. אבל אתה בגלל שאתה אברך, ואתה גר בקריית ספר, אתה רק בא להתארח בירושלים, זה לא נקרא בן קרח שחזר לקרחו, אלא זה נקרא בן עיר שבא לקרח. בן עיר שבא לקרח, לדעת רוב הפוסקים, הוא פטור מלעשות פורים שני בירושלים, כי אי אפשר להתחייב מדין מוקף בין יומו פעמיים, מדין פורס בין יומו פעמיים, אבל מכיוון שיש פוסקים שכן מחייבים אותך שוב פעם עם זוות הפורים, בפרט אם הגעת לפני צאת הכוכבים לירושלים, לכן טוב ונכון לשמוע שוב קריאת המגילה לילה ויום, כמובן בלי ברכה, ולקיים סעודת פורים, משלוח מנות נתן אביונים, לא צריך להרבות בהם, ואנה ניסים לומר באלוקי נצור בהרחמן. ובכל זה אין הבדל בין בני ספרד לבני אשכנז. אבל אם היה בחור ישיבה שנמצא אצל ההורים שלו בקריית ספר ביהודה
לירושלים בתדבר,
או הפוך, הוא חייב בשתי המקומות. שוב פעם, מה?
הבן שלי אבל כמוני, נכון? המשפחה שלי שבא איתי אותו דבר, זה לא משנה שהוא בחור.
כל המשפחה שלך אותו דבר. בחור מקבל משמעות שונה אם הוא לומד בירושלים וגר בקריית ספר, או הפוך. לומד בקריית ספר וגר בירושלים, והוא עשה את המסלול שאתה עשית, היה ביהודה לד בפרזות ובתדבב בא לירושלים, אז הוא חייב בשתי המקומות. כי יש לו שתי בתים, הבית זה ישיבה שלו, וגם הבית האמיתי שלו זה הבית שלו, זה נקרא בית כרך שחזר לקרורו, אז הוא חייב מעיקר הדין בשתי, גם בירושלים.
וואו,
שרכוח,
לא, לא ידעתי,
זה
תודה רבה,
שרכוח גדול. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
כן, מרן כותב בסימן סמך א' בהלכות קביעת שמה, ידגיש יוד של שמה ישראל.
אם אפשר להגביע את הכל, אני מתקשה מאוד לשמוע אותך, או בבני ברק יגביעו אותו. כן, מרן פוסק בסימן סמך א', עד כאן שמעתי, מפה לא שמעתי, הלאה?
בסעיף י' כתב מרן, ידגיש יוד של שמה ישראל, שלא תיבלה ולא תראה א'. כלומר, כמו שהסבירו, שיש הבדל מהותי בין א' עם חיריק ליוד עם חיריק, שא' עם חיריק זה אי, אחר כך ב' ג' ג' ד' ח' ת' י', לא אומרים אי, אלא י. וכמו שיש הבדל מהותי בין א' עם קמץ ליוד עם קמץ, א' עם קמץ זה א', יוד עם קמץ זה יא, וא' עם צרה זה אה, ויוד עם צרה זה יא, אז...
כן, מה השאלה? עד כאן ציטטת היפה את השולחן ערוך, מה השאלה? טוב, מאזין? טוב, אז המאזין מפנה לסימן סמכה סעיף י"ח, ששם המרן כותב שצריך להקפיד להדגיש את היוד של שמה ישראל, לא להגיד שמה ישראל, אלא שמה י, עם יוד, להדגיע את היוד שלא תשמע כמו א'. מה הוא רצה לשאול אני לא יודע, אבל איך שלא יוחקים את הציבור. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
השאלה שלי לגבי תפילת ערבית. אני עובד בהבטחה של היישוב. שווה שאי אפשר להתפלל בתשע, אבל אני עם נשק ומכשיר קשר ובגדי עבודה. ויש לי אפשר להתפלל בחמש ורבע, שזה לפני השקיעה, עם החליפה ומקבט. מה עדיף לעשות?
אתה שואל האם להתפלל עם כובע וחליפה לפני השקיעה, כן?
כן, בחמש ורבע, כן.
עם כובע וחליפה, לפני השקיעה בחמש ורבע, או להתפלל
עם נשק ומכשיר קשר. בשעה תשע,
עם נשק ובגדי עבודה, בלי כובע וחליפה.
וגם מכשיר קשר, שנצריך שקצת פתוח, לראות מי זה משהו.
כן. אז התשובה היא שעדיף להתפלל בשעה תשע ולא בשעה חמש ורבע. מדוע? כי בשעה חמש ורבע זה לפני השקיעה, זה תרתי דסתרי, זה רק תביעה של דיעבד, לא של חתחילה.
כמובן, לא, מנחה נתפלל בצהריים, זה משנה הרב? מנחה נתפלל בצהריים, באחד.
זה לא משנה, כיוון שזה תרתי דסתרי, כמו שמרן פוסק, כי לפעמים אתה כן מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה, זה לא שלעולם אתה מתפלל מנחה בצהריים. לפעמים קורא לך מתפלל מנחה אחרי צהריים. אז כן. תרתי דסתרי לא באותו היום. אז זה דיעבד, אבל אם אתה מתפלל בתשע, זה לכתחילה. אלא מה? שמרן בסימן צדיק א' סעיפי כותב, שתפלל בגדים מכובדים וכו'. נכון, זה פוגע קצת במעלה, אבל זה עדיין פחות דיעבד, הרבה פחות דיעבד, מאשר התפילה הערבית לפני השקיעה. אז אתה עדיף את
האופציה
השנייה. עדיף בתשע,
כמו
שאמרנו. אבל אם נוצר מצב שבגלל המכשיר קשר אתה תרוד, וזה מבלבל לך את הכוונה, זה גובר על הכל. כוונה גובר על הכל. ריכוז בתפילה גובר על הכל. אם יש לך חוסר ריכוז בגין הנשק והמכשיר קשר בשעה תשע בערב, אז עדיף להתפלל בפלאג, כן.
בפלאג.
אבל אם אין חוסר ריכוז, אז עדיף תשע בערב. ברוך תהיה.
תודה רבה, שבת שלום ופורים שמח.
גם לך. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
עכשיו במחסני חשמל, שואב אבק דייסון אבסולוט ב-1690 שקלים.
יש משפחות שעדיין לא יודעות האם יוכלו לשמוח בפורים. עזרו לנו לשמח אלפי ילדים יתומים, נזקקים ואלמנות במשלוחי מזון לחג הפורים. לקיום מצוות מתנות לאביונים בהידור רב, בו ביום, התקשרו עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
חולמים על דירה משלכם או לסחירות מעיק עליכם? פורים, זאת ההזדמנות שלכם לזכות בעזרת השם בדירה משלכם ובחיים טובים ומאושרים. מה שאלתך וינתן לך בעזרת השם, חייגו כוכבית 8631 ומסרו עוד היום את שמכם לשלושה ימי הישועה שעל ידי מוסדות קבר רחל. חייגו כוכבית 8631.
עם ישראל מתקרב לאבא שבשמיים. בעקבות המצב, משפחות רבות רוצות להצטרף וליהנות מאור השבת. ארגון ושמרו מעניק להם בזכותכם בלי עלות ערכת שבת מלאה. עזרו לנו ורכשו עבורם את הערכה בעלות חד פעמית של 770 שקלים בלבד. חייגו עכשיו 054-7-58-00-58 ושמרו כדי שעוד משפחה תשמור שבת בזכותכם. 054-7-58-00-58
ונהפוך הוא, הסדרים מיוחדים בשירות קווי התחבורה הציבורית בכל רחבי הארץ בימי הפורים. ביום שני, תתווה באדר, שושן פורים, יופלו בירושלים מוקדי יציאה חדשים לשירות מהיר וישיר לכל רחבי הארץ. פרטים בעיתונים ובמוקד כל קל, כוכבית 4515. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
במשך כ-10 שנים אנחנו מתגלגלים בבתי משפט על הרחבת בירתנו וכמעט התייאשנו. הצטרפנו לסגולה בציון רבי חנינא בן דוסא, תוך חודש, ברוך השם, הכל הסתדר.
הסגולה הבדוקה בציון התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא בכל ליל שישי בחצות הלילה להעברת שמות לישועות בעזרת השם חייגו לארגון חנינא בני כוכבית 3429 כוכבית 3429 מתנה לפורים? ברור שזה אוצר הפוסקים. הספרים שהתקבלו בכל רחבי תבל כספרי יסוד בעולם ההלכה והדיינות. ועכשיו, לאחר למעלה מעשור שאזלו מהשוק, ניתן שוב להשיג במבצע חסר תקדים מיוחד לחג הפורים. 14 כרכים ב-700 שקלים בלבד. משלוחים לכל חלקי הארץ בטלפון 077-536-4050. פורים שמח!
הוא יסבור
בלי הבנה, בלי הסברים, ניסים ושוב ניסים. סגולת הנס של רינה של תורה בליל פורים. הנס הגלוי של אלפי מאורסים. ליל פורים באישון לילה. בראשות הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליטה והגאון הצדיק רבי אלי מלך בידרמן שליטה. שגרירים טובים לבשורות טובות. רינה של תורה. כוכבית 5379. ניסים ושוב ניסים. הפעם זה יהיה הנס שלכם. כוכבית 5379.
תגיד, מה אתה עושה בליל פורים?
אתה יודע.
יש לי הצעה נדירה בשבילך. פורים רוחני במיוחד. לסיים את כל מסכת מגילה בשש שעות.
מה?
כן, אתה יושב בבית עם הגמרה ומאזין או צופה בווידאו לשיעור שמתחיל ב-9 בערב.
וואו, נשמע לי חלום.
בשעה 3 לפנות בוקר אתה מקבל צ'ופר. סיום מסכת הוא מעמד תפילה אדיר שעולה עד לכיסא הכבוד.
הצטרפו גם אתם ללימוד העולמי של כל מסכת מגילה. החל מ-9 בערב בליל פורים. ניתן להאזין לשיעור בכל הלשון במספר 073-371 8721 ולצפייה באתר כל חי. עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
יש לנו שאלה לגבי קורא במגילה שטעה בצורה ודאית או שהחסיר מילה והמשיך הלאה. השאלה אם אפשר לצאת ממנו ידי חובה מההמשך, כי אחרי שהשלמנו בעל-פה את המילה שחסר וכאלה, או שהקריאה הזאת פסולה כי הוא עיקרון לא יצא ידי חובה, אז הוא לא יכול להוציא.
כן. שאלה מאוד יפה ומאוד מעניינת. הרחבנו בזה בספרנו מאוד, בפרק י' סעיף ב', והצגנו את שני הצדדים והבאנו כמה ראיות שיוצאים ידי חובה. אף על פי שהשליח ציבור לא יצא ידי חובה כי הוא דילג מילה או הגה אותה בצורה לא נכונה שמשנה את המשמעות, אבל כיוון שהציבור השלים את המגילה, אז זה נקרא שחצי, חלק מהמגילה יצאו מדין שומע כעונה, וחלק מהמגילה יצאו בדיבור, וזה מועיל אף על פי שבברכה לא מועיל באופן כזה, במגילה זה כן מועיל, והרחבנו והרחכנו מהשערי תשובה, מהמשנה ברורה שפסקו כאל יור הבא, ושבות יעקב, בתפריש צדיק ב' או ת' א', משנה ברורה שמסיף קטן ב', יוצאים את החובה, זה פלפול שלם, כדאי להסתכל בספרנו, ששם הרחבנו בזה, בפרק י' לסעיף ב'.
טוב, תודה רבה, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, רב, ערב טוב.
ערב מצוין.
שלום וברכה, רציתי לשאול, היום בבוקר התפללתי בבית כנסת אשכנזי, קניתי עלייה, עליית שלישי, ובצהריים התפללתי באותו בית הכנסת, ובא אליי הגבאי להעלות אותי לתורה שלישי עוד הפעם. עכשיו, אני חששתי לביזיון הספר תורה, לדעתי אם אני צריך לסרב או לא, אז אמרתי את השם שלי, ואחרי שאמרתי את השם שלי, התעורר אצלי הספק היותר גדול, שבעצם אני ספרדי, ואני לא קורא את ההפטרה.
הפוסקים דנים בשאלה שלך, ואומרים שנכון שלכתחילה עדיף שספרדי לא יעלה עליית שלישי בצומות אצל בני אשכנז, כי בני ספרד לא נוהגים לקרוא את ההפטרה, אבל אם כבר העלו אותו, אז בכזה מצב יעלה, ויקרא את הפטרה עם ברכות. וזה לא נקרא ברכות לבטלה, כי הולכים לפי מנהג המקום. כיוון שבמקום הזה נוהגים לומר את הפטרה עם ברכותיה, אז אפילו שאתה מבני ספרד, אתה יכול לומר את הפטרה עם ברכותיה. אז לכן, טוב עשית שלא סירבת, ובסדר גמור, מצוין.
אבל מה שלמעשה עשיתי זה שאני עליתי לתורה וסירבתי לא ידעתי את ההלכה הזאת.
זה לא טוב. טוב, אוקיי, נו, עשית, אז מה השאלה?
האם הברכות של המפטיר בירך שווה לבטלה? כי אני עליתי לתורה, רק ההפטרה, מישהו אחר בירך על ההפטרה, זה השאלה שלי.
אז בדיעבד, לכתחילה אסור לעשות כזה דבר, אלא המפטיר צריך לקרוא את ההפטרה, אבל בדיעבד, אם קרה כזה מקרה, אז יש רמה בסימן רש פי ד' סעיף ד' שהוא כותב שבדיעבד זה בסדר. הוא אומר שלכתחיל אסור לעשות את זה, אבל בדיעבד זה בסדר. רש פי ד' סעיף ד'.
שר כוח הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב לגבי תשלום פנגו, כמה דברים לגבי זה הרב, קודם כל אם צריך שלם, האם בכל עיר, בכל מקום הרב?
מה פירוש צריך לשלם?
ואם לא שילמתי, אם צריך להפעיל שוב פעם גם על הזמן שלא באמת חונה כדי להחזיר את הגזלה? מה הדין בזה הרב?
צריך לשלם, ואם לא שילמת, אז זה תלוי, אם זה זמנים כאלה שלא תפס את החניה של מישהו, אז לא צריך להחזיר. אבל אם לא,
זה יותר בעייתי. מה הכוונה, זה לא גזל כלפי העירייה, הרב?
גזל כלפי העירייה זה עד כמה שבמקומך יכל לחנות מישהו אחר ולשלם להם את הכסף. אז לכתחילה בוודאי אתה צריך לשלם. אבל אתה עכשיו דן אם חנית, הכנית ולא שילמת. האם אתה צריך להחזיר? אז התשובה היא, תהיו בעומס. אם הכנית במקום שיש מספיק מקומות חנייה, אז לא, זה לא נקרא שגזלת מהעירייה. הוא יכול להיות שעברת על רשותם, אבל לא גזלת מהם. לגזול פירושו זה לגזול כסף. כסף לא גזלת מהם. למה? כי בלאו הכי אף אחד לא משלם על המקום הזה.
וזה לא משנה רב, יש מקומות נידחים, שלא טיפחו אותם, וכמו בחוף הים באחד הערים, שהחליטו לפעמים שלט, לשלם פנגו. זה נראה כאילו כל מקום העירייה מרשה לעצמה שמה שלט. ויש גם ערים שהציבור החרדי מאוד מקופח, האם זה משנה או שזה אין פה את הדברים האלה. כאילו, העירייה נוהגת בחוסר הגינות בממון כלפי הציבור החרדי, בצורה שהיא, זה משנה הדברים האלה?
לצערנו הרב זה לא משנה.
שזה גם לא משנה איזה מקום.
כן.
והרב, בכללי, באופן בממון, אני יכול להעמיד מישהו שאומר, נגיד שזה לא גזל ללכת לפי, ואני יכול לבחור לפי מי שאני רוצה בניין ממון, לפי לא. מי ללכת בשאלות לא. כאלה? שהם לא תלויים במרן והרמה?
לא, זה לא קשור למרן והרמה, זה קשור לרב שבחרת לעצמך. או שלמדת את הסוגיה, ויותר נראה לך כמו הרב שמקל. אחד מהשתיים, או שיש לך רב קבוע, או שלמדת את הסוגיה, ויותר נראה לך כרב המקל. אבל אם אדם עכשיו לא למד איזה, לא למד עושים מסוימים, והוא עושה סקר איזה רבנים הם הכי מקלים, אז בנושא הזה הוא שואל את הרב הזה שהוא הכי מקל, ובזה את זה וזה את זה, זה אסור לעשות כזה דבר. או רב קבוע,
ואם אין רב קבוע בנושא, נגיד,
או שלמדת את הסוגיה, למדת את הנושא, למדת את הנושא, ונראה לך יותר כמו רב פלוני. אבל אם אין לך רב קבוע ולא למדת את הנושא, אתה צריך לשאול רב, בלי לפדוק לפני כן מה הוא סובר באותו עניין, כן? רב מקובל, מוסמך, וללכת לפי מה שהוא יגיד לך.
ברוך תהיה. אם לך תחילה אני שואל את המקל הרב, שהוא בדרך כלל מקל?
אם אתה הולך לשאול אותו כי אתה רוצה לשמוע רב מקל, זה דבר בעייתי, כי מה פתאום אתה הולך אליו? מה הוא עדיף מרבנים אחרים? אז לפי הכללים שדיברנו, דברים מאוד ברורים.
מה אפשר עוד שאלה קצרה?
שבוע הבא בעזרת השם, כי יש לנו לחץ על הקווים, ברוך תהיה, שלום למאזין הבא.
הלו?
שלום וברכה.
כבוד הרב, שומעים אותי? הלו?
כן, כן, שומעים אותך מצוין.
לא, כי אני נסעתי מבני ברק שלם לשבת, ואני חוזר מוקש לבני ברק. אם אני יכול
לתת... סליחה, לא שמעתי, מתי אתה חוזר לבני ברק?
במוצאי שבת.
במוצאי שבת, כן.
האם אני יכול לקרוא את המגילה בירושלים?
כן. יש מניינים בירושלים, לערי הפרזות במוצאי שבת יש מניינים מיוחדים, ואתה יכול לקרוא את המגילה עם ברכה בירושלים במוצאי שבת, כי בעצם החיוב שלך למפרע התברר שאתה מחייב בבני ברק, לא בירושלים.
מה לגבי ההבדלה? אני יכול לעשות הבדלה לפני כן?
לגבי ההבדלה, אתה יכול להבדיל את השאלה לפני קריאת המגילה, זו השאלה שלך, כן?
כן, נכון, נכון.
לכתחילה עושים הבדלה אחרי קריאת המגילה, אבל מי שלא מסתדר לו בכל סיבה שלא תהיה, יכול להבדיל גם לפני קריאת המגילה. וגם לפני תפילת ערבית, זה משהו מאוד מעניין, שהמשנה ברורה בכל הלכות שבת לא התייחס לפרט הזה, אם אפשר להבדיל לפני תפילת ערבית. לגבי קידוש, הוא כן התייחס לזה בסימן רשעין א' סעיף ד', אבל לגבי הבדלה הוא לא התייחס, והמקום היחידי שיש בזה זה בתף פייטי צף קטן י"ח, ששם המשנה ברורה כן מתייחס ואומר שאפשר להבדיל לפני התפילה. נכון שהקף החיים הביא ברשע עין א' שלפי המקובלים צריך לעשות כל דבר לפי הסדר שלו, קודם כל תפילת ערבית ואחר כך הבדלה ואחר כך קידוש, קודם כל תפילת ערבית ואחר כך הבדלה וגם מגילה לפי הסדר, והבאנו את זה בספרנו הליכות מועד בדיני פורים, אבל זה רק עד כמה שזה מסתדר לכתחילה. אבל אם זה לא מסתדר, אתה יכול לכתחילה להתנהג בצורה שלך, להבדיל לפני קריאת המגילה. כן.
עכשיו, אני חוזר לירושלים שוב פעם, ביום ראשון.
אם אתה חוזר לירושלים שוב פעם, אתה הרי לא תושב ירושלים, אתה תושב בני ברק, נכון?
כי אני בא לשבתות לירושלים.
יפה, אבל אין לך דירה בירושלים, אמת?
לא, אני מתארח.
אתה מתארח, יפה מאוד. אז המקום שלך זה בני ברק, וכשאתה חוזר לירושלים ביום ראשון בערב, אתה נקרא בן עיר שבא לקרח, לא בן קרח שחזר לקרחו, אלא בן עיר שבא לקרח, לדעת רוב הפוסקים, זה ראשונים, כן, זה רן, זה רשב"א, זה ריטב"א, רוב הפוסקים, והרבה מהאחרונים אומרים שאתה לא חייב עוד פעם בירושלים, כי אתה לא בן קרח שחוזר לקרחו. אי אפשר לחייב אותך מדין מוקף בן יומו פעמיים, רק אם אתה חוזר לבית הקבוע שלך. יש פוסקים שחולקים ואומרים שאתה כן חייב, ולכן עדיף ונכון וראוי לעשות שוב פעם את מצוות הפורים, ולא לומר על הניסים באמצע התפילה ובאמצע ברכת המזון, אלא רק ברחמה ולוקה ניצור, בתור חומרה. אבל מעיקר הדין אתה פטור. ברור? ברוך תהיה. מה אומרים בבני ברק? נספיק עוד מאזין? כנראה שלא. נזכירכם שבית הורה הלכה למעשה פעיל 24 שעות בימה, כוכבית 5047. מי שמעוניין לקבל את האלון השבועי שלנו כל שבוע יכול לשלוח מייל, יכול לשלוח בקשה למייל שכתובתו HL 5047 5047. כאן הגיעה תוכנותנו לסיומה. תודה וברכה לכם מאזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו. תודה רבה ליוסי בן חיים ושלמה פולק. פורים שמח, שבת שלום. נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום חמישי הבא. היו שלום, שבת שלום.